שלום שלום לכולם, ערב טוב. אלו שבאו היום זה שכר של שעות נוספות. לצאת מהבית שעה וחצי לפני המדגמים ולהתרכז בשיעור, זה בהחלט מעיד על מנוחת הנפש ועל רצינות גדולה, אבל זה גם יהיה כדאי, כי אני חושב שאנחנו הולכים היום לדבר על מתנה לחיים, מתנה לפורים. 10 שנים אני עומד על הבמה הזאת ומדבר על פורים. לא תמיד מצליח להגיע לנקודה, אבל אני חושב שהיום באמת נדבר על החג כפי שהוא ועל הבשורה הענקית שהוא נותן לחיים הפשוטים, היומיומיים של כל אחד מאיתנו. עכבר קטן מצא איזה בקבוק וודקה ולוגם ממנו, שותה כמו שצריך. הוא משתכר, נרדם באמצע הדרך. עובר חתול, רואה עכבר שרוע באמצע הדרך, יש לו ארוחת ערב, הוא בא להתנפל עליו. מהצד השני מגיע חתול אחר והם מתחילים קרב של נשיכות, שריטות, להגיע לעכבר הזה. אחרי חצי שעה שניהם נופלים מתים למרגלותיו של העכבר. בבוקר העכבר מתעורר, הוא רואה שני חתולים שוכבים בשני הצידים שלו. הוא מנפח את החזה ואומר, כשאני שותה אני עושה דברים גדולים. אין חודש שמח כמו אדר, מי שמרבים בשמחה, ואין יום שמח כמו פורים, חייב איניש לביסומה בפוריה, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, החג היחיד שאנחנו חייבים לסיים אותו לא יציבים, אי אפשר לסיים אותו שפויים ונורמליים כמו בכל החגים האחרים. ובכל זאת, וכאן יש שאלה עצומה, מדהימה, שהעסיקה את המפרשים בכל הדורות, אנחנו נראה כל מיני רעיונות, אבל למעשה זה המהות, זה הלוז של פורים. בפורים מחביאים את הקדוש ברוך הוא. הסיבה שאנחנו מתכנסים בשבילה כל חג היא להודות הקדוש ברוך הוא. להודות ולהלל על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך, זו מטרת החג. שנזכור, שנכיר טובה למי שדאג לנו. ובפורים קורה דבר משונה ביותר. אנחנו מתעלמים מחלקו של הקדוש ברוך הוא במסיבה. והשאלה שאנחנו שואלים היום, בשביל מה התכנסנו? בשביל מה באנו לפה? אם לא בשביל להודות לקדוש ברוך הוא, אם לא מישהו, ישות עליונה, חוללה את כל הנס הזה. במה זה מתבטא? בשני דברים, בשני התקנות הכי חשובות של החג. א', בפורים לא אומרים הלל. פורים זה החג היחיד, לא חג, המועד היחיד מכל מועדי ישראל, שלא מוסיפים אחרי תפילת השחרית את תפילת ההלל. התפילה הבסיסית שנועדה להודות לקדוש ברוך הוא על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. חנוכה, המועד התאום של פורים, ששניהם דרבנן, שניהם נתקנו הרבה אחרי חתימת התורה, לכן הם רק מדרבנן. בחנוכה אומרים 8 ימים הלל שלם. לא כמו בחלום מועד פסח שהוא מדאורייתא, אומרים רק חצי הלל. בחנוכה אומרים 8 ימים הלל שלם. בפורים בחג התאום, במועד התאום, פורים הוא לא חג, במועד התאום לא אומרים אפילו פעם אחת חצי הלל. אחרי התפילה לא מברכים אשר קדשנו לקרוא את ההלל, ולא מברכים, לא מודים לקדוש ברוך הוא. אז מה תאמרו לי? בסדר, לא אומרים הלל כי יש תחליף, יש קריאת מגילה. נסו לשכנע אותי למה זה עוזר, הרי גם בפסח יש אגדה של פסח ובכל זאת אומרים הלל, אבל גם במגילה לא מזכירים את הקדוש ברוך הוא אפילו פעם אחת. המגילה זה הכתב היחיד מכתבי הקודש שבו לא מוזכר שמו של האלוקים. הקדוש ברוך הוא בכלל לא מעורב כביכול בנס הזה. אסתר באה ואסתר הולכת, והחשברוש באה והחשברוש הולך, והמן עושה והמן נופל והמן קם. ומי לא מכוון את העניינים כביכול? מי לא נותן הוראות? מי לא מוביל? הקדוש ברוך הוא. פעם אחת המגילה הזאת לא מזכירה את שמו של הקדוש ברוך הוא כביומר, כבידבר, כמי שמורה, כמי שמוליך, כמי שמכוון. והשאלה הגדולה היא, בשביל מה התכנסנו? איך יכול להיות חג יהודי שבו העיקר חסר מן הספר? בשביל מה התכנסנו? בשביל לשתות? בשביל תרבות? בשביל היסטוריה? יש ביהדות היסטוריה שהיא לא היסטוריה אלוקית? שהיא לא היסטוריה שקשורה עם הקדוש ברוך הוא, עם ההשגחה העליונה? איך זה ייתכן שבפורים מתעלמים כביכול מחלקו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נראה שזה דבר מכוון? מה הכוונה? מה רוצים ללמד אותנו באמת? לומר רעיון שהוא אין בעולם מתנה יותר גדולה לחיים, רעיון שהוא משנה חיים, שנזכרים בו בכל רגע, בכל התמודדות. מה הסיבה שבפורים מחביאים את חלקו של הקדוש ברוך הוא בנס? בשביל שיהיה 4 קושיות, אז נשאל עוד 2. השאלה הראשונה ששאלנו, למה אין הלל? השאלה השנייה, למה הם מסתירים? למה המגילה מתעלמת מהקדוש ברוך הוא? השאלה השלישית תהיה, למה מתחפשים בפורים? אנחנו נביא את המקורות ונשאל, איך פתאום יהודים, עם חכם ונבון, עושה כאלה שטויות של תחפושות? והשאלה הרביעית תהיה, שאלה פיקנטית וחמודה, אבל אנחנו נראה שדווקא ממנה אפשר להתחיל. בחנוכה, אנחנו מסובבים סביבון. מאיפה מחזיקים את הסביבון? מלמעלה. בפורים, מסובבים רעשן. איפה מחזיקים את הרעשן? מלמטה. מה המשמעות הרעיון הזה שבפורים מסובבים מלמטה, בחנוכה מסובבים מלמעלה? פה אנחנו נראה את מהות החג הזה, את המתנה העצומה שלו לחיים. בואו נתחיל מההתחלה. אמרנו שחג, הדרך שחוגגים חג בישראל, לא רק חג, אלא מועד, יום חשוב בישראל, אפילו ראש חודש שהיינו בו לפני 4 ימים. הדרך שבו חוגגים חג בישראל זה תפילת הלל. תפילה מיוחדת שתקנו הנביאים, מתי שתקנו אותה, פרקי שירה וזמרה, פרקי תהילים, פרקים של דוד המלך, להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים. יש לפעמים שאומרים הלל שלם, כמו בחנוכה, כמו בסוכות, כי היות שבסוכות כל יום יש קורבן אחר, אז זה כל יום חג חדש, אז כל יום אומרים הלל שלם. יש ימים שאומרים חצי הלל, כי השמחה פחותה, כמו בראש חודש או כמו בחול המועד פסח, שזה אותם קורבנות, לא חלוק בקורבנותיהם, אז אומרים רק חצי הלל. אבל איזשהו הלל אומרים, ככה או ככה, אבל איזושהי תפילת הודעה, זה החג. במה אתה מרגיש חג? אם אתה לא מתכנס להודות לקדוש ברוך הוא בהלל ושבח. חוץ ממועד אחד בשנה, פורים. בפורים אין לנו בכלל תפילה של הודעה אחרי התפילה. השאלה הזאת היא שאלה עתיקה ונושנה. עכשיו, למה זאת שאלה עצומה? אני רוצה לחדד. כי אין חג בשנה שראוי להלל כמו פורים. זה לא סתם שבפורים מצוות השתייה יד אלו ידע. מה הסיבה לזה? למה פורים יותר גדול מפסח? הרי יש לנו 3 חגי הצלה. פסח, חנוכה ופורים. למה חיוב השתייה בפורים הוא הכי גדול? עד אלו ידעת שתצא מהדעת. חייב איניש לביסומה ופוריה. הזכרנו את הסיפור לפני כמה שנים, שרבה יושב בסעודת פורים ומתוך שתייה שחטה לרב זיירה, איך שלא יהיה הפירוש מזה. פוצע אותו, מבלבל אותו, הורג אותו, איך שלא יהיה הסיפור. זאת אומרת שהחכמים הגדולים ביותר, המיושבים ביותר, בפורים יצאו מהכלים. פורים זה לא היה יום נורמלי. זה היה יום שאנשים הרגישו שהם חייבים להתפשט כדי לבטא את השמחה, לבטא את ההתרגשות העצומה. למה זה? כי פורים זה היום הכי גדול בהיסטוריה שלנו. כי פורים זה היום היחיד שאם חס ושלום נס פורים לא היה קורה, היום לא תהיה, כולנו לא היינו פה היום. פורים זה היום היחיד שבו איימו על כל עם ישראל בצורה שאין לאן לברוח ואין מתי לברוח. המן היה המטורף, המגלומן הכי גדול מכל אויבינו. נכון שבכל דור קמים עלינו לחלוטנו, אבל אף אחד לא היה מגלומן, לא היה שאפתן, כמו אמן. לאף אחד לא היה את הראש הגדול במרכאות שהיה לאמן, אפילו לא להיטלר ימח שמו. כל אויבינו במהלך הדורות התכוונו על חלק מעם ישראל, חלק, זאת אומרת, אנשים או נשים וכו', ובחלק מהמקומות. אף אחד לא תכנן להרוג את כל עם ישראל בכל מקום שהם. פרעה, עכשיו אנחנו סיימנו את פרשיות השבוע שעוסקות בפרעה, פרעה גזר על הסחרים. נבוכדנצר, טיטוס, על הלוחמים, מה שנקרא היום, רק נגד הצבא הם לוחמים. רק נגד חיילים הם לוחמים, הם לא לוחמים נגד אזרחים. אפילו היטלר עם אח שימו שכבר היה הראשון שהלך על אנשים, נשים וטף, הראשון שהיה, אבל גם הוא חשב על העם שיושב באירופה, לכל היותר באסיה. הוא לא חלם, אפילו משוגע כמותו, לא חשב לעבור את האוקיינוס, הוא לא חשב שהוא יגיע לארצות הברית, הוא לא חשב שהוא יגיע לאוסטרליה. יותר מזה, גם היטלר ידע שזה ייקח זמן. בוועידת ואנזה הם תכננו תוכנית של כמה שנים. למה? כשאתה שולח צבא, לוקח לצבא זמן לכבוש מדינות. מה זה נותן לנו? זה נותן אפשרות לאן לברוח ומתי לברוח. אם הוא גוזר רק על חלק מהעולם, והוא מתחיל ממקום מסוים, אז מי שלא מסתדר לו בפולין עובר את הגבול לרוסיה, מרוסיה אתה בורח לסין. יש מקומות שהמלחמה לא הגיעה אליהם, אז יש לאן לברוח. אנשים ברחו לאמריקה, הצילו את החיים. אמן היה הראשון שתכנן, הראשון והיחיד בהיסטוריה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם מרדכי, טף ונשים ביום אחד. למה? כי הייתה לו את היכולת. הוא היחיד ששלט בכל העולם. העולם כנראה יותר קטן מהיום. מהודו ועד כוש, זה כנראה היה בבל, עיראק והמזרח התיכון. ועדיין, במאה ה-27 מדינה האלה הוא שלט. אז הוא היה יכול לגזור גזרה, פתרון הסופי, על כל אזור מיושב. על כל אזור שהגיע אליו הציוויליזציה. איפה שהיו יהודים. יותר מזה הוא תכנס את זה ביום אחד. למה? כי הוא לא תכנן לשלוח צבא. הוא היה יותר מתוחכם. הוא ידע שלצבא ייקח זמן. הוא תכנן שכל קהילה תקום על השכנים היהודיים שלה. האוקראינים יהרגו את היהודים האוקראינים, התימנים יהרגו את היהודים התימנים, הפרסים יהרגו את היהודים הפרסים. הוא תכנן שיעשו את זה בצורה פעולה מקומית. המלך שלח איגרות לכל מדינות המלך, שבכל מקום יקומו היהודים, הגויים, ויעשו בשונאיהם הכת חרב והרג ואובדן. זאת אומרת שפורים זה יום כזה, שהיה חס ושלום יכול להוביל לפתרון הסופי באמת, לא רק במילים. אז אין יום שההצלה בו, שההודעה, כולנו קיימים כאן, בזכות ההודעה של פורים. השואה לא שייכת לספרדים. גירוש ספרד לא שייך לאשכנזים, למרות שהרבה מאוד מאשכנזים הם יוצאי ספרד. אבל כל מקום זה היה חג של קהילות. היום היחיד שנוגע לכל עם ישראל, אנשים, נשים וטף, ביום אחד, זה פורים. ואנחנו שואלים, איך ביום כזה אתה לא אומר הלל? אם בפורים לא מודים, איך אפשר להודות בחנוכה? איך אפשר להודות בפסח? זה הרי לא מתקרב, רמת ההודעה, רמת ההצלה, רמת המהפך שהיה, ונהפוך הוא. לא היה דבר כזה בכל השנה. אז השאלה הזאת אפשר לתאר שלא צריכים שיבוא יהודי בשנת 2020 וישאל שאלה כזאת. ברור שהשאלה הזאת כבר נשאלה לפני 2000 שנה. והגמרא שואלת, איפה ההלל של פורים? והגמרא עונה שלושה תירוצים. אם הגמרא עונה שלושה תירוצים, זאת אומרת שכל אחד מהם הוא לא מספיק, ובאמת כמו שאנחנו נראה, שלושתם צריכים עיון רב, שלושתם צריכים ביור רב, אבל זה הופך את הנושא למעניין. שלושה תירוצים מביאה הגמרא, לא אחד. איך זה ייתכן שבחג הגדול בשנה, בהצלה הגדולה בשנה, לא מוסיפים כמה פרקי תהילים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, איפה הכרת הטוב שלך? מגילה י' ד' אומרת הגמרא, 48 נביאים ו7 נביאות התנבאו לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה. מעולם הנביאים לא הרשו לעצמם לקבוע תקנה בציבור שמחייבת את כל עם ישראל מעבר למה שכתוב בתורה עצמה. נכון שהם היו גדולים, אבל בסדר, אבל זה לא מגיע לדברי משה. אז אין לנו תקנת קריאה מחייבת בציבור מעבר למה שקוראים בשבת, קוראים בשני וחמישי מדברי התורה. חוץ ממקרא מגילה ביום הפורים. מקרא מגילה, למרות שזה מגילה מאוחרת, שנכתבה רק אחרי החורבן הראשון, ורק מדברי נביאים ולא מדברי משה, בכל אופן סברו הנביאים, סברו מרדכי ואסתר, שהיו נביאים, שצריכים להוסיף את הקריאה הזאת. למה? אמר רב חייא בר אבין, אמר רב יהושע בן קורחה, אומה מעבדות לחירות אמרי לנשירה, יציאת מצרים שלא איימו לנו על החיים, רק יצאנו לחירות, בכל אופן מודים לקדוש ברוך הוא בשירה, ממיתה לחיים לא כל שכן. פורים שיצאנו לא מעבדות לחירות, לא מיגון לשמחה, אלא ממיתה לחיים, כמו שאמרנו, כל עם ישראל היה בסכנת הפתרון הסופי, ודאי שצריכים תקנה מיוחדת של קריאה, קריאת המגילה. אז מה השלב הבא? אם ככה נאמר הלל, שואלת הגמרא, אם זה יום גדול כזה שתקנו בשבילו קריאת מגילה מדברי נביאים, דבר שלא מצאנו כמותו בחגים אחרים, איך ייתכן שההלל נעלם? איך שכחנו לומר כמה פרקי תהילים כתודה לקדוש ברוך הוא? עונה הגמרא שלושה תירוצים. א', לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. פורים החג היחיד שהתרחש בחוץ לארץ. אחרי מתן תורה. פסח אומנם התרחש בחוץ לארץ, אבל זה לפני מתן תורה. אחרי שנכנסנו לארץ, פורים היה כשגורשנו, כשגלינו בגלות בבל, התרחש בחוץ לארץ. לא אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ. למה? מה זה משנה? אם אדם עבר את הכביש בניו יורק, ומכונית פגעה בו ולא קרה לו שום דבר, הוא לא צריך להודות לקדוש ברוך הוא, לא צריך לברך הגומל. מה זה משנה איפה היה הנס? הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם? תירוץ תמוע ביותר. אין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. אז מיד שואלת הגמרא, למה אומרים בפסח? יציאת מצרים שהיא נס בחוץ לארץ, איך אמרים על שירה? הרי יציאת מצרים הייתה בחוץ לארץ, אלא לפני שנכנסו לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. משנכנסו ישראל לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. אחרי שנכנסו לארץ, אומרים הלל רק על ניסים שהיו בארץ ישראל, כמו בחנוכה, ולא על נס שהיה בחוץ לארץ, כמו בפורים. אז כבר צריך להבין, מה פשט בזה? מה מונח בזה? לניסים של חוץ לארץ, אין אבא? ניסים של חוץ לארץ מתרחשים ממי? מהפייה? מהגמדים? מי, 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 מי עושה אותם? גם הקדוש ברוך הוא עושה אותם. מה? אז הוא אומר שזה היה לפני שנכנסו לארץ. לפני שנכנסו לארץ, אז גם על ניסים שבחוץ לארץ אמרו שירה. מרגע שעם ישראל נכנס לארץ, התחילה תקופה חדשה. כן, התחילה תקופה חדשה שאנחנו עם ששייך לארץ ישראל. ככה הגמרא, תראה, אני לא יכול, זה מה שהגמרא אומרת, ככה הגמרא אומרת, אבל עצם העניין צריכים בו הבנה. מה זה משנה איפה היה הנס? נס שמתרחש בחוץ לארץ הוא לא נס? אם פגשת רופא טוב בחוץ לארץ, והפך לך את כל הפרשנות שאמרו בארץ, קרה נס? אתה חוזר ארץ, אתה עושה קידוש. מה זה משנה איפה זה היה? איפה שיהיה מלוא כל הארץ כבודו, איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא, יש ניסים. ב', כנראה שהתירוץ לא מספיק, אז ממשיכה הגמרא. רב נחמן אמר, קריאת המגילה היה הלל. לא, בפורים יש תחליף. קריאת מגילה. זה באמת תירוץ הגיוני, אפשר להבין אותו. אין הלל, יש מגילה. צריך להבין למה. מה לא טוב מה שאומרים כל השנה. אבל זה מה שעונה הגמרא. תירוץ שלישי שדומה לראשון, רבא אמר, בשלמה ביציאת מצרים נאמר, הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה. אבל כאן עדיין, הקטה, זה לשון הגמרא המפורסמת, הקטה עבדי אחשוורוש ענן. השחרור בפורים היה רק שחרור חלקי. הם אמנם יצאו לחיים, אבל לא יצאו לחירות, כי הם נשארו חוצניקים. הם נשארו תחת מלכות אחשוורוש. מי שלא עלה ארצה עם שווה הגולה, עם עזרא ונחמיה, נשאר בבבל, לא יודעת מתי. נשאר בבבל, אזרח חוץ לארץ, אזרח שמשועבד לחוקותיו של אחשוורוש. זאת אומרת, זה דומה לתירוץ הראשון, שנס שבחוץ לארץ אי אפשר לומר עליו שירה, או בגלל שזה בגבולות של חוץ לארץ, או כי בהרגשה האישית, בחוץ לארץ אין לך הרגשה של שחרור, אין לך הרגשה של גאולה, אתה לא יכול לומר. אז התירוץ הראשון והשלישי הולכים באותו כיוון, בפורים לא ראוי לומר הלל, אי אפשר לומר הלל. התירוץ השני הולך בכיוון אחר, בפורים צריך לומר הלל, אבל יש תחליפים. לא אומרים את ההלל המקורי, קוראים את המגילה שזה ההלל. והשאלה, וכמובן שכל הסיפור הזה צריך ביאור. א', מה זה משנה איפה היה הנס? מה מונח כאן? ב', למה צריכים תחליף? למה בליל הסדר גם קוראים מגילה, ולא אומרים פעם אחת הלל בליל הסדר? כמה פעמים אומרים הלל בליל הסדר? פעמיים, גם בבית הכנסת וגם אלה שנוהגים כמובן לומר בבית הכנסת, גם בבית הכנסת וגם בליל הסדר עצמו ההגדה היא ההלל. מה זה משנה? המנהג הוא לא פלוג, לא מחלקים. אם יש דרך איך מודים לקדוש ברוך הוא, צריך לקיים את זה בכל החגים. נראה מכל התירוצים האלה. יש איזשהו קוש... יש איזשהו קושי להודות בפורים, ולכן יצרו תחליף של המגילה, כי רק המגילה מבטאת את שמחת הלב, ואילו ההלל כשלעצמו לא יבטא את זה, ואנחנו רוצים להבין מה העניין. מהמפרשים הקדומים שעוסקים בעניין הזה, מצאתי וורט יפה במרשו, גם לא מבאר, אבל נותן כיוון שאנחנו נבנה עליו הרבה. אומר החידושי אגדות מרשה במקום אחר, במסכת העירובין, לפי שכשנכנסו לארץ ישראל נתקדשה, והקדוש ברוך הוא נקרא אלוקיה, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, והנס שם על ידו ולא על פי שליח, וראוי לומר הלל. אומר המרשה יסוד חדש, בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא עושה ניסים בעצמו. בחוץ לארץ הוא עושה על ידי שליח. אם הוא עושה על ידי שליח, אי אפשר להודות לו. אבל מה שאלת? אין אבא לניסים בחוץ לארץ? יש אבא. אבל האבא לא עובד בעצמו, אלא שולח שלוחים, ולכן אי אפשר להודות לו. כל אחד מבין שיש פה משהו, משהו הציק לחכמים בנס של פורים, בהצלה של פורים. ואנחנו נאמר שאין חג יותר קרוב לחיים שלנו, יותר מאיר את השגרה, יותר מאיר את היום-יום, משנה חיים, כמו הרעיון שאנחנו נדבר על פורים. אז זו הבעיה הראשונה של פורים. איפה הלל? בעיה שנייה, לא איפה הלל, איפה אלוקים? איפה הקדוש ברוך הוא? למה? כי בכל המגילה הקדוש ברוך הוא לא מוזכר פעם אחת. בכל חג אנחנו רגילים. איך זה קורה במצרים? משה לא זז בלי הוראה של הקדוש ברוך הוא. הוא בכלל לא היה בא למצרים אם הקדוש ברוך הוא לא היה מביא אותו. הקדוש ברוך הוא מוליך ומוביא ובוא אל פרו ולך אל פרו ותצא מפרו. הכל הקדוש ברוך הוא מוליך. משה הוא רק השליח. הכל הקדוש ברוך הוא מוליך. במגילה סיפור מדהים של צירופי מקרים שבדיוק אסתר נמצאת שם ובדיוק בלילה הוא נדדה שלת המלך ובדיוק הוא נזכר. פעם אחת הקדוש ברוך הוא לא מוזכר. הוא לא שולח את אסתר. הוא לא הורג את... אני מצטער, אני הגעתי מחוץ לארץ, אני מאוד מאוד עייף. היה חבל לי לוותר על שיעור כזה, ושבוע הבא יום שני זה כבר ליל פורים. אז אמרתי, נתאמץ, בסדר, נעבור את זה. מה? קרה נס מחוץ לארץ. קרה נס. מקווה, נראה שאני בריא מהקורונה, אז עוד 4-5 ימים צריכים לחלון. על כל פנים, אני לא רוצה להפחיד אתכם, כן? לא הסתובבתי באזורים ממוקי אסון. אפשר ללחוץ לי ידיים אחר כך. פעם אחת הקדוש ברוך הוא לא מוזכר כמי שמוביל את המאורעות. איפה זה הכי בולט? חיפשתי את הפסוק. הכי ככה שאתה אומר, פה לפחות הקדוש ברוך הוא צריך להיות מוזכר. מרדכי לובה שק ואפר. מרדכי פורץ את הגזרה, כמו שאמרנו, גזרה שלא הייתה בהיסטוריה כמותה. מרדכי מבין שאו שמחוללים נס או שהכל נגמר. בעידנו הכל ייגמר. והוא לובה שק ואפר כדרכם של יהודים. למה לובשים שק ואפר? כתשובה. אין אפשרות אחרת. דרך לעורר יהודים, תראו, ישבתם אתמול בסעודה של אחשוורוש, נהניתם מסעודתו של אותו רשע, יש לזה מחירים, רציתם להיות חלק מהם, אז הנה, קיבלתם בחזרה. מרדכי לובה שק ואפר לעורר את עם ישראל. אבל המגילה לא מספרת בשביל מה הוא מעורר שק ואפר. למה הוא רוצה לעורר אותם? כאילו שלא יהיה חס ושלום יישמע שהוא רוצה לעורר יהודים להתקרב לקדוש ברוך הוא. מה אכפת לך? איזה משמעות יש ללביסת שק ואפר, אם לא כאקט רוחני של להתקרב לקדוש ברוך הוא? אפילו כאן הקדוש ברוך הוא לא מוזכר. אתה רוצה להגיד שאסתר הגיעה מעצמה, תגיד. אתה רוצה להגיד שאחשוורוש התאהב באסתר מעצמו, תגיד. אבל תשובה זה בוודאי אקט רוחני. תשובה זה בוודאי אקט שמעורר יהודים. אפילו כאן המגילה לא מזכירה. חצי פסוק. תגובה מספר 2. ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. מה הוא זועק? אנחנו מצפים למה שקראנו אצל יונה, בנלווה כמה פסוקים דומים. תתעוררו, כי מתוך 40 יום נלווה נהפכת. ויזעק זעקה גדולה ומרה. מה הוא צעק? לכו להצביע. מה הוא צעק? התורה לא אומרת מה הוא צעק. כאילו רק לא להגיד חס ושלום, לתת איזה נופך רוחני לסיפור הזה. אבן עזרא מבין שאי אפשר לקרוא מגילה שבשבילה מתכנסים יהודים, ולא להגיד, לא להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. עולה שני תירוצים. תירוץ הראשון הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רמוז. כי כתוב, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מי זה מקום? מקום זה הרי תואר לקדוש ברוך הוא, נכון? הוא מקום, המקום ינחם אתכם, אנחנו אומרים לו עלינו, בניחום אבלים. מקום זה תואר לקדוש ברוך הוא. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, מאיזה מקום? מאיפה יבוא ההצלה? ממלכו של עולם, ככה אומר אבן עזרא. הוא מבין אבל שזה לא מספיק. למה צריכים לסמוך על רמזים? למה לא יכול להיות כתוב? רווח והצלה יעמוד לכם מהקדוש ברוך הוא. אז עונה תירוץ מאוד הגיוני, מאוד פשוט, שחייבים לומר אותו. הוא בוודאי נכון ברמה מסוימת. הוא אומר, צריכים להבין למי מרדכי כתב את המגילה הזאת. הוא כתב לאנשים שחיים בין אומות העולם. חיים בין הגויים, לא בארץ ישראל. אם הוא היה כותב את שמו של הקדוש ברוך הוא, היו לוקחים הפרסים את המגילה הזאת, מפרשים אותה על איזה אלוקים? על האלים שלהם, שהם חוללו את הנס. היו לוקחים את האלוקים שלנו, מתרגמים אותו. אלוקי העולם, האלוקים שמעל הטבע, היו מתרגמים אותו כאחד מהאלילים שלהם. לכן מרדכי השמיט בכלל את שמו של האלוקים, כדי שלא יחילו לקודש. אתה יודע, יש פעמים אנשים אומרים שבעלוני בתי הכנסת, עדיף לא לכתוב את שמות הקודש, כי אחרי זה זרוקים את זה לפח, וזה לא מכבדים את זה. מרדכי ידע איפה הוא חי, הוא מפיץ את המגילה, אבל כיבדו אותו גם הגויים. גם הגויים ייקחו את המגילה הזאת כסיפור של נס, יפרשו אותה על מי? על האלילים שלהם. לכן הוא העדיף בכלל לא להזכיר, במקום לכתוב נא לשמור על קדושת הגיליון, הוא העדיף להוציא את הקדושה. העדיף שלא יהיה קדושה במגילה. כמובן זה לא מי שמחפש עומק, אבל בפשט צריך לדעת את זה שהרעיון כתוב. אומר אבן עזרא בהקדמה למגילת אסתר, אין במגילה הזאת זכר השם, והיא מספרי הקודש. אבל איזה ספר קודש יש אם הוא לא מדבר על הקדוש ברוך הוא? ורבים השיבו, כי שם השם רמוז במילים רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. דוחה את זה אבן עזרא, וזה אינו נכון, כי לא נקרא השם מקום בספרי הקודש, רק אדמוננו, החכמים, קראו מקום בעבור שכל מקום מלא כבודו. והנכון בעיניי שזאת המגילה חיברה מרדכי, והעתיקוה הפרסיים, ונכתבה בדברי הימים של מלכיהם, והם היו עובדי עבודה זרה, והיו כותבים תחת השם הנכבד והנורא שם תואבתם כאשר עשו הקוטים, שכתבו תחת בראשית ברא אלוקים, ברא אשימה, זה היה כנראה איזשהו אליל קוטי, ככה הם תרגמו את המילה אלוקים. ולכן כבוד השם שלא יזכרנו מרדכי במגילה. מרבים בשמחה. טוב. מצאתי אבל דבר יפה. אני פונה לכל המאזינים והצופים שלנו בכל אתר ואתר, שיעזרו לי, מישהו מכיר, אני מאוד אשמח. מצאתי דבר יפה, לא ראיתי אותו במפרשים, אבל זה צועק מתוך הפסוקים. יש עוד סיפור בתנך שהוא פשוט תאום של הסיפור של מרדכי ואסתר. אותו סיפור ממש. איזה סיפור? סיפור של יוסף. הדוד שלהם, הם הרי איש ימיני, הם הרי משבט בנימין, מבני רחל. יוסף, הדוד שלהם, בן רחל, עובר בדיוק את אותו סיפור שעוברת אסתר. גם ילד יהודי שגולה לגטו, למלכות הגויים, ושם בארמון המלך הגוי, הופך להיות היהודי שהגיע הכי רחוק בהיסטוריה. יוסף הוא הגבר היהודי שהגיע הכי רחוק בהיסטוריה, משנה למלך מצרים, ואסתר היא האישה היהודיה שמגיעה הכי רחוק בהיסטוריה. הדבר המדהים הוא כמו שנקרא, שהתנך עצמו מכתב בין שני האירועים. והיא כאומרם אליו יום ויום, והיא באומרה אליו יום ויום, ויתן את הבעתו, ויתן את הבעתו. התנך עצמו יוצר דמיון. ומה הדבר המדהים? גם בסיפור ההוא, הקדוש ברוך הוא לא מוזכר אפילו פעם אחת. תבדקו הפרק הכי ארוך בתורה כולה, שהקדוש ברוך הוא לא פועל בו, לא עובד בו, זה סיפור יוסף ואחיו. מאמצע פרשת וישלח, שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב שילך לבית אל, אחרי שהוא מגיע ארצה, אחרי שקורא הסיפור עם דינה, שילך לבית אל, עד אמצע פרשת ויגש, שלוש פרשיות אחר כך, כשיוסף קורא, כשמסתיים כל הסיפור, ויוסף מתגלה לאחיו, וקורא להם לבוא אליו, הקדוש ברוך הוא לא נותן אפילו הוראה אחת. כתוב, יוסף אומר, האלוקים יענה את שלום פרעה, והשם מצליח, יוסף איש מצליח, אבל הקדוש ברוך הוא לא מכוון את האירועים. הכל כאילו מתגלגל מעצמו. הם במקרה שונאים אותו, הם במקרה זורקים אותו לבור, במקרה עוברת רוחת ישמעאלים, במקרה אשת פוטיפר זורקת אותו לכלא, במקרה הוא פוגש את שר המשקים, במקרה שר פרעה מחפש מישהו שינבא לו, ושר המשקים נזכר ומביא לשם את יוסף. סיפור מסעיר, אותו סיפור כמו אסתר שנלקחת לבית המלך, וגם בשני האירועים האלה הקדוש ברוך הוא לא מזכר. ואתה שואל, מה מונח כאן? מה מתכוונים כשמחביאים את אלוקים? מה רוצים ללמד אותנו? כשמסתירים אותו, כשמחביאים את החלק שלו בגלגול המאורעות, מה רוצים ללמד אותנו? כמו שנאמר, אין הוראה חשובה מזאת. בואו נקרא את האסתר רבה, את המדרש שמכתב, אומר, זה לא רק סיפור דומה, אלא אפילו בלשונות התנ"ך מתכתב עם אותו סיפור. בניה של רחל, כן, מרדכי ויוסף, ניסן שווה וגדולתן שווה. הנס המהפכה בחיים שלהם שווה, והגדולה שהם הגיעו אליהם שווה. ניסן שווה דכתיב, והיא כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה, וכאן כתיב אצלנו במגילה כתוב, והיא כאומרם אליו יום ויום ולא שמע אליהם. יוסף לא שומע לאשת פוטיפר, ומרדכי לא שומע לאמן. גדולתן שווה, דכתיב היסר פרו את הבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף, וגם אצל מרדכי כתוב, ויסר המלך את הבעתו אשר העביר מאמן ויתלה למרדכי. גם מבחינת הכבוד, אצל יוסף כתיב וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך, וכאן כתיב ונתון הלבוש והסוס וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. מה מתכוונים כשמחביאים את אלוקים? זאת השאלה הגדולה. ועוד שתי שאלות אחרונות. לא רק הקדוש ברוך הוא מתחבא, כולנו מתחבאים בפורים. בפורים כולנו מתחבאים. לובשים מסכות, זה הופך להיות מלך, וזה הופך להיות מלכה, וזה הופך להיות רופא, וזה הופך להיות, אני יודע מה, טלפון סלולרי. כל אחד מתחפש למשהו, כולם מתחבאים בפורים, כולם מסתתרים בפורים. וכמו שנראה, הזכרנו את זה בעבר, למנהג לבישת התחפושות יש מקור קדום ביותר, צריך להבין. יש מפרשים שאומרים שזה בא מהקרנבלים הגויים, חס ושלום לומר את זה. הרמ"א הוא זה שכותב את זה בצורה הכי ברורה, והדבר היפה, מצאתי ספר לא כל כך מפורסם, שאומר שהרמ"א בעצמו נהג להתחפש. צריך לדעת, הרמ"א נפטר בלג בעומר, כשהיה בלמד ג' בשנת למד ג' לחייו, וכתב למד ג' ספרים, נדמה לי שזה גם הייתה שנת שין למד ג'. עכשיו כמובן, אדם שנפטר בשין למד ג', בן למד ג', בלג בעומר, וכתב לג ספרים, ברור שצריך להספיד אותו בלג שבחים. אז עומד המספיד על מיטתו, ומנסה להגיד לג שבחים על הרמה, הגיע ללב שבחים. היה חסר לו את השבח על המד ג', הגיע רק ל-32. פנה לקהל המספיד ואמר, מי יכול להוסיף משהו על רבה של קרקה, רבם של כל יהודי אשכנז? מי יכול להוסיף עוד שבח למד ג', ואחר כך נתמון אותו, נכבד אותו בכבוד אחרון. קם אדם ואמר, יש לי את השבח על המד ג', על הרמה. הרמה במוצאי פורים היה לובש בגדים של אדם עני, פושט את בגדי הרב של קרוקה, גדול פוסקי אשכנז, לובש בגדים של עני ואביון, בגדים קרועים, עובר מבית לבית, מקיש על הדלת, מכניסים אותו, כמובן הרב הגיע, כולם רואים שמחה גדולה ואת צחוק גדול כשהוא לבוש ככה, והיה מזכיר לאנשים להתפלל ערבית. כי במוצאי פורים קורה ששוכחים להתפלל ערבית, כי מסיימים שטועים ומתחת לשולחן ומעל השולחן, בבוקר אתה נזכר, אוי וי, צריך להתפלל פעמיים שחרית. אז הרמ"א במוצאי פורים היה לובש בגדי עני ואביון ומזכיר ליהודים להתפלל ערבית. זאת אומרת שהרמ"א לא רק כתב שצריך ללבוש תחפושות, אלא בעצמו קיים את המנהג, פשט את בגדי הרב המכובדים, כביכול פגע בכבוד התורה, הוריד בכבוד התורה, כי סבר שיש עניין בפורים להתחפש. יש עניין בפורים להסתיר את עצמך, ללבוש איזושהי זהות חדשה, ואנחנו שואלים מה העניין. רמ"ט אפריש צדיקוו, מה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים, תראו כמה הולך עם זה רחוק, היום אסור לקיים את זה בדורנו. וגבר לובש סמלת אישה. כן, אפילו גבר לובש סמלת אישה, בוודאי שלדור שלנו זה לא כדאי לעשות את זה. אין איסור בדבר, מאחר שאין מכוונים אלא לשמחה באלמה. כותב ספר לב העברי, שמעתי שהרמז על מת בן לג שנים, ביום לג בעומר, בשנת שין למד ג' וכתב לג ספרים, והמספיד סיפר עליו לב שבחים, והיה מצטער למצוא עוד שבח להשלים עניין למד ג', עד שבא זקן אחד ואמר, שמנהג רמז על היה להתחפש בפורים בבגדי עני, ובכל בית שואל מים לרחוץ ידיו למור, כי עוד לא התפלל ערבית. ככה היה מזכיר להם להתפלל ערבית. היה נכנס הביתה ושואל למיש קצת מים, ניטול ידיים לפני תפילת ערבית, שאו ידיכם קודש, כמו שאומרים לפני ערבית. למען יזכרו בני הבית להתפלל ערבית ולא ישכחו מפני תרודתם בסעודת פורים. אז בואו נסכם. 4 קושיות לפורים. מה נשתנה המועד הזה מכל המועדים? למה לא אומרים הלל? למה מחביאים את הקדוש ברוך הוא במגילה? למה כולנו מתחבאים ומתחפשים? ולמה מסובבים את הרעשן מלמטה ולא כמו הסביבון מלמעלה? מה מונח כאן? חיפשתי סיפור. זה נושא כל כך פשוט. זה בדיוק העניין. היות שהקדוש ברוך הוא התחפש, כולנו מתחפשים. אז אנחנו רוצים, בדיוק, ודאי שזאת התשובה, שהיות שהקדוש ברוך הוא מתחפש ומתחבא בפורים, אז כולנו מתחבאים בפורים, ואנחנו רוצים להבין לאן זה הולך. אז חיפשתי סיפור, פשוט יש כל כך הרבה סיפורים, לא ידעתי מה לבחור, אבל זה באמת מהות חיינו. אז אולי הסיפור הכי יפה מכולם. בדרך הזו מצאתי באיזשהו מקום ספר, לקחתי משם את הספר, מאוד מעניין על החיים היהודים בסמרקנד, בתשכן, בתקופה הקשה של בריחה מהקומוניסטים, הרבה מאוד יהודים במלחמה, וגם בתקופה הרדיפה הקומוניסטית, רצו לברוח מהערים הגדולות, איפה שהקומוניסטים שלטו בכל העוצמה. אז ברחו לעומק רוסיה, ברחו לבוכרה, לתשקנט, סמרקנד, היו שם מחתרות חסידיות מאוד חזקות. ספר מרתק, החלק הראשון של הספר עוסק בפחד שיגלו את הילדים. כי לפי החוק הקומוניסטי, דבר ראשון, כולם צריכים ללכת לשקולה, כולם צריכים ללכת לבית הספר הממשלתי. מה זה בית הספר הממשלתי? זה בית ספר אתאיסטי. הגזרה הראשונה, החוק הראשון במגילת הקומוניסטים, שאין אלוקים, אין דת בכלל, לא רק אין אלוקים, אין דת בכלל. אז זה חילוני, קומוניסטי, כפרני, צריך לעבוד בשבת, לכתוב בשבת. אז זה היה מאוד קשה, מה לעשות עם הילדים, לא לשלוח אותם לבית הספר. היה חודשים של הרישום בקיץ, שהם היו יוצאים, לא היו מחשבים. אז הם היו יוצאים לערוך רישום, עוברים בין הבתים, לרשום כמה ילדים יש, ואחר כך בודקים אם הילד הגיע לבית ספר. אז היו מחביאים את הילדים חודשים, שלא יראו אותם הרושמים. היו צריכים למצוא בשבתות תירוצים, למצוא רופאים, שיכתבו כל יום שישי שהילד סבל ממשהו אחר. עלילות נוראות, מסירות נפש ממש, לשמור על החינוך היהודי. אז היה סיפור, לא בעיר הזאת, במקום אחר, משפחה בשם קנלסקי, שגרה היום בארץ, וסיפרו סיפור נפלא. הם, הילדים התחילו לגדול, האבא הבין שהוא לא יכול להחביא אותם יותר, הוא רוצה לעלות לארץ. אבל לפני, הבעיה הייתה שברגע שביקשת מהקומוניסטים רשות לעלות לארץ, דבר ראשון, הפכת להיות אויב. אתה קונטר-רבולוציונר, אתה בוגד באימא רוסיה, אתה רוצה לעלות עוד לישראל, שהם היו איתנו הרי במצב מלחמה כל הזמן, הם הרי סייעו לערבים. אז דבר ראשון, פיתרו אותך מעבודה. אם אתה רוצה לעלות לארץ, אתה לא משלנו. את העבודה איבדת. עכשיו, לא יכולת לעבוד בפרטי שם, כי הרי כולם חיו מהמדינה, הכל היה מולעם. אז דבר ראשון, את העבודה איבדת, בדרך כלל חיכית שנה וגם לא קיבלת את הרציה. אז היית נופל, מפסיד משני הכיוונים. אותו יהודי, קנלסקי, רוצה לבקש את הרציה, הילדים לא יכולים לגדול פה, הוא חייב לעלות לארץ. אז הוא רצה ברכה מהרבי. עכשיו, כמובן שלכתוב לניו יורק, לשני אורסון, שהוא רוצה ברכה, זה עבירה על עבירה על עבירה, להיות קשור עם שני אורסון בארצות הברית, לבקש יותר לעלות לישראל, וכל המכתבים הרי נבדקו בצנזורה. אז מה הוא עשה? הוא הצטלם עם כל המשפחה, שלח לגיס שלו שגר בניו יורק, וכתב לו מאחורה על התמונה, תגיד לאבא שאנחנו רוצים לבוא לראות אותו. לאבא או לדוד, אינני זוכר את הלשון, שאנחנו רוצים לבוא כולנו לראות אותו. אז הרמז היה ברור, בשביל לראות אותו צריך לצאת לארץ, ועד אפשר לנסוע לאמריקה. הגיס או הדוד, אינני זוכר מי הוא היה, בשם מינקוויץ, זה היה בערב יום כיפור תשכ"ט, 69, רוצה הזדמנות להביא לרבי את התמונה. בערב יום כיפור הרבי מחלק לקח, כמנהג ישראל עוברים יהודים, והרבי מחלק לכולם עוגת דבש לקראת החג. אז הוא עובר והוא נותן לרבי את התמונה הזאת, ואומר, שלח את זה הגיס שלי מרוסיה. הרבי לוקח את התמונה, במקום לברך, במקום להגיד שיהיה בסדר, שתהיה שנה מבורכת, פותח את המגירה ומכניס אותה פנימה, ולא אומר שום דבר. זה היה סימן מאוד לא טוב, והוא מיד כותב חזרה להגיס שלו, הסבא או הדוד, אינני זוכר שהם כינו, קיבל את התמונה ולא הגיב שום דבר. טוב, הוא חיכה שנה שלמה, כל שנת תשכ"ט, לא עשה שום דבר. עוד רבע שנה, נכנסה שנת תשל"ד, ואז הוא מחליט, בחורף תשל"ד הוא מצא מישהו לשחד אותו. מצא איזשהו פקיד רוסי שעבד שם באוביר במשרד ההגירה, נתן לו 5,000 רובל, שזה היה סכום גדול, והגיש מחדש את הבקשה. והפעם הם באמת קיבלו את היציאה, יצאו ארצה, כבר עוד לפני פורים הם כבר היו בארץ, דרך וינה, ולקראת החגים הבאים, תשל"ד, שנתיים אחרי שהם שלחו את התמונה, הם נוסעים ביחד כל המשפחה לניו יורק. הם מגיעים לאותו מינקוויץ הביתה, ומתחבקים ומתנשקים, הפתעה גדולה שיהודי יצא מרוסיה באותם שנים, ממסך הברזל, יוכל לצאת לעולם הגדול. מינקוויץ מדהים אותם, הוא פותח את הארון אצלו בבית, ונותן להם את התמונה, שהם שלחו לפני שנתיים. איך זה הגיע אליך? הרי נתת את זה לרבי לפני שנתיים, והרבי שיר את זה אצלו במגירה. מדהים אותו. הוא אומר לו, תשמע, זה היה ביום כיפור לפני שנתיים, תשכ"ט. אבל ביום כיפור שנה שעברה, חלפה שנה, הלכתי עוד פעם לקבל לקח, בערב יום כיפור. הרבי מעצמו, אני לא הזכרתי את זה בכלל. הרבי פתח את המגירה, הוציא לי את התמונה, נתן לי אותה ואמר ביידיש, אני כבר לא צריך אותה יותר. אפילו לא דיווח, אמר, אני כבר לא צריך אותה יותר. אז קח אותה בחזרה. עכשיו נבין. הרבי הוציא את התמונה בערב יום כיפור. מתי עלה בדעתו לשחד את הפקיד 3-4 חודשים אחר כך? מראש, 4 חודשים קודם בארצות הברית. הרבי כבר אומר לו, אני לא צריך את התמונה. רק אחרי כמה חודשים עולה בדעתו לשחד את הפקיד. טוב, בסוף החודש הוא נכנס לרבי עם המשפחה, קנלסקי, והרבי שואל אותו, איך יצאת? איך הצלחתם לצאת משם? אז הוא אומר, שיחדתי איזה פקיד. אז הרבי אומר לו, אתה בטוח שזה מה שעזר לך? אז הוא ככה עוד פעם אומר, שיחדתי איזה פקיד. אז הרבי חייך חיוך גדול ואומר, אתה בטוח שזה מה שעזר לך? מה פה הרעיון? הרעיון הוא כביר, אין יותר גדול ממנו. פורים נותן לנו את המתנה הכי גדולה לחיים. פורים מלמד אותנו שברוב המקרים הקדוש ברוך הוא פועל בחושך. ברוב המקרים הקדוש ברוך הוא מתחפש, הוא לובש בגדים של פקיד באוביר, פקדים של עורך דין, פקדים של רופא, ומחולל לך ניסים בדרכי הטבע. אנחנו רגילים לחפש את הקדוש ברוך הוא בנס. מתי אנחנו הולכים לקדוש, לבית הכנסת להגיד הגומל? כשקורה משהו בלתי רגיל, כשקורה פסח, שהים נקרע, שברד יורד עם אש, שהאדם הופך, שהצפרדעים ממלאים את הבית. פורים, חנוכה, כשמעטים מנצחים את הרבים, ששת הימים, כולם אומרים, תשמע, ששת הימים זה משהו בלתי רגיל. הכופרים הכי גדולים, חס ושלום, אין דבר כזה יהודי כופר, כן, האנשים הכי מזלזלים, באו לכותל. תשמע, ששת הימים זה משהו שאי אפשר להסביר אותו בדרכי הטבע. אנחנו רגילים למצוא את הקדוש ברוך הוא בניסים. בא פורים ואומר לך, הקדוש ברוך הוא עובד בנס, במאית אחוז מהזמן הוא עובד בנס. פורים וחנוכה זה לא החיים. רוב החיים הקדוש ברוך הוא עובד כמו פורים. מה קרה בפורים? לא קרה שום דבר. פשוט הכל הסתדר. פשוט צירופי מקרים שבהם הכל הסתדר. אתה פותח את המגילה, אין בנס אחד. אין במגילה הזאת משהו אחד שהוא למעלה מדרך הטבע. מה יש בה? אלוקים שפועל בחושך ומעמיד כל אחד על המקום שבו הוא צריך להיות. בואו נחשוב על זה. את ושתי הוא עורק בשנת 3 למלכותו. עוד לא קרה כלום. בשנת 3 למלכותו הוא עורך משתה, עורק את ושתי. אף אחד לא הבין לאן זה הולך. מתחילים לחפש למלך מלכה. כמה שנים מחפשים? 4 שנים. יודעים מה זה 4 שנים? ויפקד המלך פקידים לכל מדינות מלכותו, והקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה. בכל הסוכנויות בעולם, בכל המקומות בעולם, בכל העולם כולו, 127 מדינה, מחפשים אישה טובת מראה למלך. 4 שנים לא מוצאים, למלך הזה יש טעם מיוחד. אף אישה לא מוצאת חן בעיניו. אחרי 4 שנים, במי בוחרים? באחיינית של מנהיג הדוסים. אתם יודעים, זה כמו שיחפשו למלך אישה, ימצאו אותה בבית של איזשהו אדמור בבני ברק. לא יכולתם למצוא אישה יותר יפה בכל העולם כולו. 4 שנים חיפשתם. הגמרא גם אומרת שהיא לא הייתה אישה צעירה. במגילה לא כתוב שהיא הייתה יפה. כתוב, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. כתוב במגילה, כתוב, החז"ל אומרים שהיא הייתה בת 75. היא לא הייתה אישה צעירה. גם לא כתוב כשהתורה רוצה להגיד יופי, היא יודעת. כשהתורה רוצה להגיד על רחל, יפת תואר ויפת מראה, התורה לא מכבסת מילים. את כל אחת מהאימהות התורה מתארת כיפה. את אסתר היא לא מתארת כיפה. כנראה שהיא לא הייתה יפה. אלא מה? ותהי אסתר נושאת חן. הקדוש ברוך הוא רצה שהיא האישה היחידה בעולם שתהפוך להיות המלכה, שתקנה את ליבו. 4 שנים מחפשים, היא מגיעה. זה בשנת 7 למלכותו. עוד לא היה אמן, עוד לא היה שום דבר. אף אחד לא הבין איך הקדוש ברוך הוא פה תופר פרק אחרי פרק. בשנת 12 למלכותו, 9 שנים אחרי שהוא הרג את ושתי, 5 שנים אחרי שאסתר הגיעה, והיא אחר הדברים האלה, פתאום גידל המלך אחשוורוש את המן, אבל יש אחות לנו בבית המלך. יש כבר מישהי משם שתעשה את העבודה. והקדוש ברוך הוא עוזר לה. בלילה הוא, פתאום בלילה הגורלי, כשהמן מכין את העץ, כשהוא בשיא כוחו, פתאום נדדה שנת המלך. ומה הוא נזכר? שחמש שנים קודם, מרדכי הציל אותו מבקתן ותרש, ולא נתנו למרדכי שום דבר על זה. אז הלילה הוא הולך לגמול איתו. ואז אסתר עושה משתה. לכאורה אין פה שום נס. זה לא פרעה שפרקו לו את מצרים. שום דבר. היא עושה מה שאישה עושה, כשהיא רוצה לשנות את דעתו של בעלה. כל אישה יודעת איך עושים את זה. מאוד קל לקנות גבר. שם עוד בקבוק יין ועוד בקבוק יין ועוד קצת דגים, הוא שוכח מה הוא חשב קודם. משנה לו את הראש. אין ניסים בפורים. מה יש? סדר. יש אלוקי ההשגחה. אלוקים שפועל כמו שהוא פועל בגלות, לא בגאולה. בגאולה הוא פועל במלוא הדרו, ביופיו, מלך ביופיו. בגלות הוא פועל במסתרים. פעם הוא לובש בגדים של עורך דין, פעם בגדים של רופא, פעם בגדים של סוחר טוב, חיכית לטלפון, התחיל יום יפה. הלכת לפגישה, מצאת חנייה, הגעת בזמן, היית מרשים, קיבלת את העבודה. אף אחד לא הולך לבית כנסת לעשות קידוש, כי לא היה פה שום נס. לא התפנתה לך פתאום החנייה לפניך, הכל הלך טוב. מלמדת אותך מגילת אסתר. הטבע זה הכלי העיקרי שדרכו פועל הקדוש ברוך הוא. ניסים הוא עושה במאית אחוז מהזמן, צריך להיות זכאי. אגב, גם לא צריך להיות זכאי, פעם קראנו גמרא שאומרת שמי שקורא לו ניסים, כמה גרוע האדם זה, שהקדוש ברוך הוא צריך לשנות בשבילו סדרי בראשית. הקדוש ברוך הוא רוצה שתעבוד בעצמך, תשתדל בעצמך, והוא רק יהיה המסייע. שלא תחכה לניסים, שלא תהיה ילד, תעשה בעצמך. אבל צריך לדעת, פורי מספר לנו את הסיפור האמיתי של החיים שלנו, שהניסים הגדולים קורים בטבע. הניסים הגדולים קורים בזה שהגעת בזמן לפגישה, שקיבלת את הטלפון שרצית, שברוך השם הגעת ממקום למקום בלי שום תאונות, שהגעת לרופא והבדיקות היו תקינות, אין נס יותר גדול מזה. עכשיו אני מבין הכל. אני מבין למה שמו של הקדוש ברוך הוא לא מוזכר במגילה. כי אלה החיים. מישהו רואה את הקדוש ברוך הוא רוב ימיו. המגילה מלמדת אותך שהקדוש ברוך הוא פועל בצורה כזאת ששמו לא מוזכר. לא רואים אותו, לא שומעים אותו, לא מרגישים אותו. ככה הוא עובד. רוב הזמן מגילת גלות, מגילת פורים, זה המגילה של החיים. חנוכה ופסח זה לא החיים, זה משהו שהוא יוצא מגדרי החיים. בגאולה ככה יהיה. פורים זה המגילה האמיתית. שמו של הקדוש ברוך הוא אינו מוזכר, כי ככה זה עובד, כי הקדוש ברוך הוא לא מזכיר את עצמו בחיים, אלא עובד באסתר, בחושך, מכוון אותנו לאן שאנחנו צריכים להגיע. עכשיו נבין למה מתחפשים בפורים. אמרנו, זה כבר מובן מאליו, כי מי הראשון שהתחפש בפורים? הקדוש ברוך הוא. פעם הוא התחפש לוושתי שלא, והוא לא עושה מה שבעלה רוצה. ואז הוא התחבש לאחשוורוש שהורג את וושתי, מלך הפכפך, משוגע, את כל המלכות קיבלת ממנה. הגמרא אומרת שהוא לא היה מלך, היא הייתה המלכה, היא הייתה הנסיכה, בת של בלשצר. הוא היה שומר סוסים, היה אדם מהרחוב, עיקר, פרוסטר, רואים איך הוא מתנהג, אתה קצת שותה, הגמרא אומרת שהוא קרא לה. הגמרא אומרת שמה היא ענתה לו? אתה לא יודע לשתות, אתה קצת שותה, אתה קורא לי, מה אתה משוגע? הוא היה פרוסטר, הוא היה עיקר, הוא לא יודע איך מתנהגים בחבר אנשים מכובדים. אז הקדוש ברוך הוא התחבא לאחשוורוש שהורג אותה. אחר כך הוא התחפש לפקידים שמחפשים מלכה ולא מוצאים אף אחד. ואז הוא התחפש לפקיד שמוצא את אסתר, ואז הוא התחפש לבקטן וטרש שמדברים שטויות, ואז הוא מתחפש, וככה הוא מתחפש ומתחפש, מקדים רפואה למכה, מגלגל שאחות לנו בבית המלך, שאסתר תהיה שם בזמן. לכן כולנו מתחפשים בפורים, להזכיר לעצמנו שכל מה שקורה לנו זה תחפושת אחת גדולה. הבוס והרופא והעורך דין, זה כולם אנשים שהקדוש ברוך הוא שתל, שיהיו שם בזמן, ויתנו לנו את עשיית התשמעיה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. קראתי על זה עוד סיפור מופלא, שאפילו מדויק יותר, שמתאים לעניין הזה עוד יותר בצורה מדויקת. הוא לא מופלא, זה היופי בו. הוא סיפור שאין בו כלום, אין בו שום פלא חסידי, שום מופת חסידי. וזה היופי של הסיפור הזה. קראתי על זוג, אני בדיוק, הייתי עכשיו בארצות הברית, אז ירדתי דרומה, הייתי באטלנטה. אז אם אתה יורד עוד יותר דרומה, אתה מגיע למיאמי. אז קראתי על זוג שהיו אצל הרבי, הגיעו בטיסה לניו יורק ממיאמי, והייתה להם בעיה. האישה הייתה בהיריון, והמצג של הילד, התנוחה שבה הוא שכב, לא הייתה טובה. ואי אפשר להגיע ללידה ככה, הוא היה הפוך. והרופאים אמרו שאם זה לא יסתדר עד הלידה, יצטרכו ניתוח קיסרי. האישה הייתה מאוד מודאגת מזה, לא רצתה ניתוח. אז היא מתעוננת לפני הרבי ביחידות שהיא רוצה ברכה, שיסתדר העניין עם ההיריון. בסדר. בהמשך היחידות, הרבי שואל אותם איך הם חוזרים למיאמי. כמו שבאנו בטיסה, זה 2,000 קילומטר. עושים את זה בדרך כלל בטיסה. הרבי אומר לו, לא טוב לנסוע בטיסה, יש עכשיו עננים ורוחות, לא טוב לנסוע בטיסה. מתי אין עננים ורוחות? אבל ככה הרבי אמר, לא טוב לנסוע בטיסה. טוב, הם הלכו לזכור רכב, והרבי נתן להם כמה ספרי תניא ומזוזות, ואמר, אל תיסעו בטיסה, ובדרך יהיה לכם הרבה תחנות, כי זה דרך ארוכה, לא עושים אותה באבחה אחת, אז תחלקו את זה ליהודים שתפגשו. הלכו לזכור רכב, שום רכב לא זה, פה הדלת לא עבדה, פה החלון לא עבד, היה להם איזושהי תחושה לא טובה, אמר הבעל, בואי ניסע באוטובוס. זה אדם נורמלי, אנשים מבוגרים, לא נוסעים באוטובוס 2,000 קילומטר, זה יומיים נסיעה, אבל בסדר. הלכו לסוף באוטובוס, והאוטובוס התלתל, היו להם בדרך שתי תחנות, גם בצפון קרוליינה בשרלוט וגם בג'סופ, בג'ורג'יה בדרך. בקיצר, עד שהם התקדמו והתקדמו, בקטע האחרון של הדרך, לפני שהם מגיעים למיאמי, מהקפיצות הבלתי פוסקות של האוטובוס, התינוק התהפך בבטן, וכשהיא מגיעה לביקורת, הרופא אומר לה, הכל בסדר, לא צריך ניתוח ושום דבר. מהתזוזות, התינוק התהפך וזה הסתדר. היה פה נס, מה היה פה? היה פה אוטובוסים ששינו, אבל אלו הניסים האמיתיים. הניסים האמיתיים כשדברים מסתדרים כמו שצריך, בלי ניסים, בלי נפלאות, זה יד השם האמיתית. וזה הסיפור של פורים. להתחיל לחפש אותו בתחפושת, לחפש אותו כשהוא מחופש, לחפש אותו כשהוא בא ועוזר לנו, בלי לעשות רעש גדול. על זה צריכים להודות. עכשיו, בואו נגיע לעיקר. עכשיו נבין את התירוץ של הגמרא העמוק, שאין או, אני רוצה להגיד עוד דבר יפה. חשבתי, זה מדעתי, אין לי מקור לזה, אבל חשבתי שאולי זאת הסיבה שבפורים מסובבים מלמטה ובחנוכה מלמעלה. כי בחנוכה הנס בא מלמעלה, כולם ראו את השמיים נפתחים ומעטים מנצחים את הרבים. אז מסובבים את הסביבון מלמעלה. בפורים, מאיפה בא הנס? מלמטה, מתוך הטבע. לא נפתחו השמיים ולא ירד ברד ואש ולא ים נקרא. דברים הסתדרו. אסתר הלכה, אחשוורוש הלך, המן הלך, מעשים שבכל יום והנס קרה. אז מסובבים את הרעשן מלמטה להזכיר שהניסים האמיתיים תלויים בנו. בידיים שלנו, בהשתדלות שלנו, אלו הניסים האמיתיים. כשאדם לא יושב בבית ומחכה לפרנסה שתרד מלמעלה, אלא מאמין בחיי העולמים וזורע, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא עושה את ההשתתפות שלו, ביחד עם זה הוא עושה את הזריע, זאת השותפות האמיתית, זה הנס האמיתי. עכשיו בואו נלך להתחלה, מה הרעיון שאין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ? הרעיון מובן מאליו. מה ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ? מה המעלה, למה יהודים מכל העולם עולים לארץ? למה 2,000 שנה התגעגענו, התפללנו, לחזור לארץ ישראל? מה יש פה? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אנחנו עכשיו מתחילים את הפרשיות של המשכן. עומדים יהודים, אני לא יודע איפה, בניו יורק, מתפללים לארץ ישראל. למה? הקדוש ברוך הוא לא נמצא בניו יורק? הוא לא מחולל שם ניסים? אנשים לא נוסעים ומגיעים הביתה בשלום. למה צריכים להתפלל לארץ ישראל? מה יש בארץ ישראל שאין בכל מקום? התשובה הכי פשוטה היא, ארץ ישראל זה הארמון של הקדוש ברוך הוא. בארמון הקדוש ברוך הוא גלוי. בארץ ישראל לא צריך להאמין שיש אלוקים. מספיק להיות איש אגון וישר. בכל העולם אתה צריך להאמין שיש אלוקים. למה? כי זה כמו מדינה רחוקה שנמצאת רחוק מאוד מהארמון. הם יודעים שיש מלך, הם לא רואים אותו. הם רואים את הנציגים שלו. הם רואים את השלוחים שלו, את הפקידים שלו. את המלך בעצמו אף אחד לא מכיר. בארמון רואים את המלך. ארץ ישראל זה פלטרין של מלך. זה מקום שהקדוש ברוך הוא מתפשט. הניסים שפה קורים, בן גוריון אמר פעם שבארץ, איך אומר, בארץ מישהו ריאלי הוא מאמין בניסים. בארץ אדם ריאלי, מאמין בניסים. איך, תגידו לי, עכשיו הייתי על זה באמריקה, דיברתי שם, איזה משפחה שהילד האמצעי עשה עלייה. איפה זה היה? בשיקגו. הילד האמצעי עשה עלייה. מספרים לי למה, אחיו שלו, אחד רופא ואחד זה, והאמצעי עשה עלייה, לעבוד פה בשיווק. אני שואל אותם למה. הם אומרים לי, מה? הארץ זה המקום היחיד שב-2008 לא נפל במשבר, המקום היחיד ש-4% צמיחה מאז 2008, כשכל העולם מדשדש. אני אומר להם ועוד משהו, והארץ זה המקום היחיד ש-100,000 טילים מכוונים אליו. אתם מבינים באיזה עולם אנחנו חיים? אנחנו אי, בתוך השכונה הכי משוגעת במזרח התיכון, בארלם, וזה המקום הכי צומח והכי מסגשג במערב, והמקום שהכי הרבה ילדים נולדים בו. זה מצב נורמלי. מרוב שהתרגלנו, אנחנו לא מבינים באיזה פלא אנחנו חיים. מי שירצה לזה דוגמה, סיפרתי את זה שמה. מלחמת המפרץ, אנחנו זוכרים את זה היטב, המבוגרים זוכרים היטב. סדאם כיוון לפה 39 סקאדים. ירה 39 סקאדים, אף אחד לא נהרג מהטילים. מה כולה? אחד נהרג מהמסכה, נחנק מהמסכה או מהאטרופין, מהמזרק, אבל מהטילים אף אחד לא נהרג. יש תמונה מתל אביב, מי שזוכר, שאדם יושב בתוך... יכול להיות, אבל כל פנים מהטילים עצמם אף אחד לא נפגע. יש תמונה בתל אביב שבניין עומד מרוסק והוא יושב בתוך הבניין ויוצא חי. לא, אז מה כולנו אמרנו? אנחנו יהודים. מה זה אומר להיות יהודי? להיות מתוחכם. אז מה אמרנו? טוב, זה הפטריוט וזה הגנו עלינו. ביום האחרון של המלחמה, ביום האחרון, סדאם ירה טיל אחד למחנה צבאי בסעודיה. לא זוכר כמה, היו שם עשרות, 90 הרוגים נדמה לי, טיל אחד. לפה הוא ירה 39, ואחד לא הרג. ושם היו יותר פטריוטים שהיה פה, המחנות הצבאיים שלהם. בארץ ישראל מספיק להיות אגון בשביל להודות שיש יד שמנהלת את העולם, יד שמנהלת את הגורל. על זה אומרת הגמרא, לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. בחוץ על הארץ בוודאי שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, אבל הוא כל כך מחביא אותם בדרכי הטבע, בתוך פוטין וטראמפ וכל מיני פקידים, שאי אפשר לומר על זה הלל. קשה לך להודות על זה כי אתה לא רואה אותו. בארץ ישראל שקוף שזה הוא, אז אדם אגון קם ואומר הלל. בחוץ לארץ אי אפשר לומר הלל, כי אתה תמיד היצר הרע אומר לך לא. אולי זה הבוס שלי, אולי זה המזכיר שלי, אולי זה הרופא הטוב של בוסטון, אולי זה טראמפ הנחמד, זה לא הקדוש ברוך הוא, כי הוא מתחבא מאחורי כל כך הרבה לבושי הטבע. אומר לך רב נחמן, אז מה עושים? לא אומרים הלל, עושים משהו אחר, קוראים את המגילה, וכשקוראים את כל רצף הניסים ביחד, אפילו עיוור מודה שיד השם הייתה זאת. בנס בחוץ לארץ, אי אפשר לומר הלל מטבעך, כי הטבע מסתתר, הקדוש ברוך הוא מסתתר. מה עושים? קוראים את כל סיפור המגילה. כשאתה קורא כזה סיפור, אתה אומר, בונה, תשמע, זה מדע בדיוני. איך דברים מסתדרים כל כך טוב, שבדיוק היא תהיה שם, ובדיוק הוא יתעורר, ובדיוק הוא ייזכר במה שקרה לפני 5 שנים? בדיוק, בדיוק, בדיוק. כנראה שיד השם הייתה הזאת. אז בפורים, נס שבחוץ לארץ, אי אפשר לומר הלל באופן אינסטינקטיבי, כי הנס מסתתר. זה לא פסח ולא חנוכה, הנס מתחבא. מה אפשר לעשות? לקרוא את המגילה ורצף הניסים, ההקשבה מעוררת אותך. כבר לא צריך לומר הלל, כבר יש, כבר קראו את המגילה, זה כבר יהיה ברכה לבטלה. ברגע שכבר קראת, זה כבר עוד יותר. זה עוד יותר מהלל, כי דיברת על הנס הזה ספציפי. אני רק רוצה לספר סיפור יפה. אני את הסיפור הזה סיפרתי פה לפני כמה שנים. מצאתי אותו באיזה ספר, באיזה עליית גניזה. סיפרתי אותו, קיוויתי שהוא היה ובמציאות. סיפרתי אותו באמונה של חסידים. הוא לא סיפור חסידי, לא סיפור חסידי, אבל מאוד יפה. האורחים של שיחת השבוע הלכו, עשו עבודת תחקיר. מצאו את האדם שאיתו היה הסיפור, נדמה לי שקוראים לו יעקב תורג'מן, גר בקריית אתא. הסיפור היה דברים כאב היתם. היה יהודי גדול בבא מאיר, רבי מאיר אבוחצירא, והוא היה במרוקו, לפני שהם עלו ארצה. וניגש אליו יהודי, היה שם יהודי שלא ידע קרוא וכתוב, ושם יעקב תורג'מן, נדמה לי יעקב, לא קראתי שוב עכשיו את הסיפור, אני אומר מהזיכרון, בשם תורג'מן, והוא לא ידע קרוא וכתוב, במרוקו הייתה בערות, אנשים לא למדו לקרוא. והוא רצה מאוד לעלות ארצה, זה אחרי קום המדינה, כולם עלו, הוא רצה לעלות ארצה. אבל הוא אומר, אני לא מתאים, הארץ זה מקום מיושב, מקום הערבי, אני בא בלי שום כלי, יכולת להצליח בחיים, איך אני אפרנס משפחה? אז הוא הולך לרבי מאיר וביקש ברכה לעלות לארץ. נתן לו. אמר לו, אבל רבי, אני לא, איך אני אסתדר, אני לא יודע לקרוא. אמר לו רבי מאיר, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה רק למי שקורא? תעלה לארץ ישראל, ייתן לך פרנסה. הוא עולה ארצה באמונת צדיקים, עולה ארצה. מגיע כאן לארץ, הולך ללשכת התעסוקה, מספר, נותן קצת קורות חיים, ואז בורח לו מהפה, עושה טעות, והוא אומר, אבל אני לא יודע קרוא וכתוב. ואיך שיוצאות המילים, הוא פני המן חפו, נהיה לו רע על הלב. מה אמרתי דבר כזה? סודות מגלים אחרי שקיבלו אותך לעבודה. כבר קיבלו אותך, עכשיו שהבוס יסתדר. אבל מה אתה מראש מגלה על עצמך דבר כזה? חוזר חזרה למעברה, אומר לי, אשתו, אכלנו את העבודה, לא תצא מזה שום דבר. קדוש, אבל רבי מאיר אמר, טוב, נאמין. למחרת מגיע טלפון, במעברה לא היה טלפון, מגיע שם לידי משרד ממשלתי, שמזמינים אותו לראיון בשבע בבוקר במשרד הביטחון. אופה, רמטכ"ל נהיה, אני, משרד הביטחון, מה אני יודע לעשות? מזמינים אותו בשבע בבוקר. הוא מגיע לשם בשבע בבוקר, חשב שחומדים איתו לצון, אבל משהו יותר טוב לא היה לו לעשות. הוא מגיע לשם, מתיישב משבע בבוקר, עוד הפקידים לא היו, אף אחד לא היה, רק החייל בקריה הכניס אותו פנימה. הוא מתיישב שם במסדרון, מחכה. אנשים נכנסים, אנשים יוצאים, 8, 9, 10, אף אחד לא קורא לו. 12:30, שהפקידים שם כבר הולכים הביתה, קוראים לו פנימה, אומרים לו, התקבלת לעבודה. איך התקבלתי? מה היה? אומרים לו, תראה. אז בראשית קום המדינה, התעשיות הצבאיות התחילו, והיו צריכים הרבה, איפה שמתכננים תוכניות, היו צריכים לגרוס נייר, הרבה לקרוע ניירות. עוד לא היו מכונות, עשו את זה בידיים, היו שורפים, היו עושים דברים כאלה. בשביל זה צריכים אדם שלא יודע לקרוא, שלא יקרא את התוכניות. עכשיו הם לא ידעו אם הוא באמת לא יודע לקרוא, אז איך הם בדקו אותו, הושיבו אותו משבע בבוקר, אמרו אחרי שעה, שעתיים, אפילו עיוור כבר יחפש משהו לקרוא. אתה אפילו לא שמת לב, אמרו, הקפנו אותך במגזינים, בעיתונים, באמצע, 10:30, באמת כבר היית משועמם לגמרי, לקחת את אחד העיתונים, החזקת אותו הפוך. ידענו שזה הכלי שאנחנו צריכים. הגיע שם לגיל פנסיה, החזיקו אותו גם אחרי פנסיה, כי לא מצאו את כישרון כזה. גם אחרי פנסיה עוד ישר יאריך ימים. זה ארץ ישראל. בארץ ישראל לא צריכים להאמין שיש אלוקים. מספיק להסתכל מסביב, תגיד לי. יש מדינה אחת בעולם שחיה כמו אי, בתוך הרלם, בתוך השכונת הפשע של המזרח התיכון, והיא אחת משמונה הכלכלות החזקות בעולם. אחת משמונה המדינות החזקות בעולם. זה דברים שלא ייתכנו בכלל, זה אחד ועוד אחד שווה חמש. זה דברים שלא ייתכנו. התרגלנו, חיים בתוך זה. אז בארץ ישראל אתה אומר הלל בקלות אם אתה רק אדם הגון. בחוץ לארץ, הלל אי אפשר להגיד. מה צריכים? לקרוא את הסיפור. לקרוא, להשתכנע, לראות. אומר רב נחמן, קריאת המגילה הזו הלילה. בואו נקרא את הדבר היפה הזה. נתחיל מובא מספר 4. כל הרעיון שאמרתי זה דברים שהרבי דיבר עליהם מדי שנה מכל מיני כיוונים, וזאת הנקודה. ליקוטי שיחות למד א' עמוד 174. נס פורים היה באופן מיוחד ושונה מנס ההצלה בימי חנוכה, ועל אחת כמה וכמה מנס ההצלה ביציאת מצרים. ההצלה בימי חנוכה הייתה על ידי ניסים גלויים של למעלה מהטבע. שמעטים ינצחו רבים, שחלשים ינצחו חזקים, שכמה אלפי לוחמים יניסו מפה את הכלכלה החזקה בעולם, את מלכות יוון, ששלטה ממקדוניה עד המזרח התיכון. זה הרי דברים שלא ייתכנו. זה היה נס שלמעלה מדרך הטבע, זה מלחמת ששת הימים. מה שאין כן ההצלה דפורים, בא על ידי נס המלובש בטבע, שלא היה דבר נראה לעין שהוא למעלה מהטבע, רק נראה בשכל שכל הסיבות, כשאתה מסכם את כל מה שקרה ביחד, אתה אומר, שמע, יש איזה מפעיל התיאטרון בובות הזה. אבל כשאתה מסתכל על הבובות, אתה לא רואה מפעיל. בדיוק אחשוורוש היה, בדיוק אסתר הייתה, בדיוק היא שמה את היין שהוא אוהב, ושינתה את דעתו. שום נס, שום התפרעות אין שם. לפי זה מבארים אדמו"רי סדיגורה, ראיתי ספר שנקרא ימי הפורים, שמביא בשם אדמו"רי סדיגורה, מה שנוהגים העולם לשנות את עצמם, להתחפש בפורים, כי אז התנהג השם יתברך באסתר. הראשון שמתחפש בפורים זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. כדי איתה בגמרא חולין, אסתר מן התורה מניין, שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר. למה קוראים למגילה אסתר? הרי לא קראו לה אסתר, איך קראו לה? הדסה, אז איך, למה קוראים לה אסתר? כי בגלות, הקדוש ברוך הוא עובד באסתר. מי שהסתתר זה לא, גם היא הסתתרה, הסתירה את המוות מולדתה, אבל הקדוש ברוך הוא פועל מאחורי ידיים טבעיות. כי בפורים היה הנס והתגלות אלוקות מלובש בדרכי הטבע. ומסכם הרבי לענייננו בליקוטי שיחות למדוו 168, כל גימל הטעמים בגמרא יסודם בנקודה אחת, שנס פורים לא היה נס גלוי. ואילו תקנת קריאת ההלל היא דווקא על נס גלוי. קריאת ההלל היא בחג כזה כמו פורים, כמו בחנוכה, שהלב אומר שירה. אתה רק נזכר במה שהיה, אתה רץ לבית הכנסת להגיד תודה. וזאת דעת רב נחמן שקריאת המגילה היא ההלל, שכן דווקא קריאת המגילה מאפשרת להלל את השם על הנס, ביותה חלק מתורה או רובה, ועל ידה מורגש אמיתית העניין שזה היה נס מת הקדוש ברוך הוא. בלי המגילה יבואו היסטוריונים, יגידו לך, זה לא היה נס, אסתר הייתה אישה חכמה, שידעה איך לעורר קנאה בין המן לאחשוורוש, וככה קנתה את ליבו. בוודאי שזה נכון, אבל למה הגיע לשם? איך בכלל היא הייתה שם? לא היה בהיסטוריה דבר כזה, שמלכה יהודיה, אפילו היום שאנחנו בערב הגאולה, עדיין אין מלכה יהודיה. יש נסיכה יהודיה, הבת של טראמפ יהודיה, אבל מלכה יהודיה עוד אין. דווקא אז בגלות תהיה מלכה יהודיה, זה דבר נורמלי. בוודאי שהיא עשתה דברים חכמים, אבל זה היה השתדלות שלה, אבל מישהו שם אותה שם. וזו כוונת הטעם הראשון בגמרא, שאין אומרים על אל הנס בחוץ על הארץ. דעל ארץ ישראל נאמר ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, שההשגחה היא באופן גלוי. מה שאין כן בחוץ על הארץ מסתתרת בלבושי הטבע. אני אסיים בדבר אחרון. הוראה אחת בחיים, כל כך הרבה הוראות אפשר לקחת מזה. אם אתה מבין שהטבע הוא קדוש, אז מובן שבטבע הזה צריכים להתנהג כמו שהבוס רוצה. כשאתה מגיע לחברה, מה השאלה הראשונה שיהודי שואל כשהוא מגיע לחברה? איך מתקדמים? נכון, אתה אף פעם לא עובד, אתה רק עסוק בלהתקדם. איך לשדרג את המשכורת שלך? איך מתקדמים? אתה מברר מה הבוס רוצה, מה הבוס הזה אוהב. האם לבוס הזה חשוב לבוא בזמנים, עבודה, יצירתיות, חברתיות, מה חשוב לבוס הזה? אם אתה מבין שלטבע יש בוס, לטבע יש מנהל, אתה צריך לעשות מה שהבוס הזה רוצה. אז אתה לא יכול רק לעבוד מבוקר עד ערב, אתה צריך להתפלל, אתה צריך ללמוד, אתה צריך לתת צדקה, אתה צריך לסחור ביושר, לעבוד לפי אותם כללים שהבוס הזה קבע. אבל אם אני ממקד את זה יותר, אני פעם קיבלתי מהקדוש ברוך הוא הוראה מיוחדת במינה. ישבתי פעם עם איזה יהודי, הייתה לי חברותה עם איזשהו יהודי. יהודי שמאוד אוהב תורה, אבל מאוד אוהב ביזנס. הוא היה חזק בבורסה, וכל הזמן, כל שלוש דקות הלימוד שלנו היה מופרע. היה רץ לגלובס, רץ לדמרקר, ומסתכל מה קורה, עולה, יורד, יורד, עולה. מובן שהוא היה מאוד מרוכז בלימוד, אבל בסדר, קיבלתי אותו ולמדנו. יום אחד אנחנו לומדים, ופתאום אני שם לב שאין דמרקר, אין גלובס, הוא לא עוצר, אנחנו לומדים. אני שואל אותו, מה קרה שם יום חופש בוול סטריט? מה פתאום אנחנו לומדים? הוא אומר לי, לא, עזבתי את זה, מכרתי הכל, היה הרבה כסף מושקע. מכרתי הכל, יצאתי מהבורסה. שמתי באפיקים אחרים יותר רגועים, יותר סולידים. אני אומר לו, למה? נתן לי משפט שזה אחד ההוראות הכי גדולות בחיים. הוא אומר לי, הגעתי למסקנה שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה שזאת הדרך שאני אתפרנס בה. לא יכול להיות שזאת הדרך שבה הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח לי את הברכה. שאני לא יכול ללמוד, שאני לא חושבת עם האישה, לא חושבת עם הילדים. יש אנשים שיש להם לב לבורסה. הם יכולים להסתכל פעם ביום, פעם בחודש, והם עומדים בעצבים. רוב בני האדם זה לא בשבילם. הם לחוצים, הם היסטריים, כל רגע הם רואים את החסכונות שלהם מתפרקים. הוא אומר, הגעתי למסקנה שלא זאת הדרך שבה הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח לי את הברכה. אז הוצאתי את הכסף, אני שם אותו במקום אחר, ושם כבר הוא ישלח לי את הברכה. זה פורים. אם אתה מבין שלעולם הזה יש בוס, אתה צריך לעשות מה שהבוס רוצה. אתה לא יכול לנהל חיים של עצמך ולצפות שיקרו ניסים, שתקרה סייעתא דשמיא. נו, שהגאולה של פורים תהיה בעזרת השם גאולה נצחית, שלא יהיה הקת עבדי אחשוורוש ענן, אלא שנצא מהגאולה, מהגלות הזאת, נזכה לגאולה שלמה, לבשורות טובות, לישוע והצלה.